שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון ה' במסכת ברכות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים עם האגדתה, ונחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך עם נושאים שקשורים למה שראינו אתמול, לגבי הצלה מסכנות והתלות שלנו בהשם. בחלק השני נתחיל לדבר על חלומות, ונמשיך עם זה גם בדפים הקרובים. אז נתחיל בחלק הראשון, נזכיר שאתמול דיברנו על ניסים שונים של הצלה שצריך לברך עליהם כשהוא מגיע לאותו מקום וצריך לומר הגומל. אז עכשיו בהקשר לזה, הגמרא מביאה 3 סוגים של אנשים שצריכים שמירה מיוחדת כי המצב שלהם הוא רגיש, וכיוון שנביא אותם, אז הגמרא מביאה עוד 4 שלישיות כאלה בנושאים שונים, חלק מהם גם קשורים קצת לנושא שלנו, של סכנות וזה שהשם עוזר. בכל אופן בסך הכל נראה 5 שלישיות כאלה. אז השלישייה הראשונה זה 3 אנשים שצריכים שימור, וזה חולה, חתן וקלה שהם במצב רגיש והם צריכים להיזהר יותר מהרגיל. בנוסף לזה יש דעות שמוסיפות גם חיה, כלומר יולדת, אבל ותלמיד חכם. השלישייה השנייה זה 3 דברים שמי שמעריך בהם זה מעריך את ימיו, וזה מי שמעריך בתפילה, בסעודה ובבית הכיסא. עוד פעם, תפילה, סעודה ובית כיסא. עכשיו נפרט עליהם קצת יותר. אז לגבי תפילה, בעקבות 2 קושיות, הגמרא מדגישה שזה דווקא אם הוא מעריך, אבל הוא לא מעיין בתפילה. כלומר, שהוא לא מצפה שבגלל שהוא העריך, אז זה גם יתקיים, אלא הוא מצידו מרבה בתחנונים, אבל לא מתוך ציפייה שהשם חייב לענות לו. זה לגבי תפילה. הדבר השני זה להעריך בסעודה. הגמרא מסבירה שכך אם יבוא אני, הוא יוכל לתת לו בקלות צדקה מהאוכל שיש לו על השולחן. והגמרא מחזקת את זה מדרשה על פסוק ביחזקאל, שהפסוק מתחיל בתיאור המזבח, ובסוף קורא לזה שולחן, אז מכאן יוצא שיש היקש בין המזבח לשולחן, כלומר שעכשיו שאין מזבח כי אין מקדש, אז השולחן של אדם מכפר עליו על ידי שהוא נותן צדקה מהאוכל לעניים. הדבר השלישי היה מי שמעריך בבית הכיסא, הגמרא מביאה לזה קושייה וחיזוק. הקושייה היא מברייתא שאומרת שזה דווקא אחד מ10 דברים שגורמים לתחתוניות, כלומר לתחורים, ועונה הגמרא שזה תלוי איך הוא יושב. אם הוא יושב מקופף מדי, זה פותח יותר מדי את אזור היציאה, וזה לא טוב. אם הוא לא כל כך מקופף, אז זה בסדר. אז זו הקושייה והתירוץ, ועכשיו גם חיזוק. מסופר על רבי יהודה ברבי אלי שהוא היה בודק את עצמו בשירותים 24 פעמים בדרך מאיפה שהוא ישן לבית המדרש, וזה גרם לזה שפניו היו מביקות משמחה כמו אנשים שמאוד עשירים בלי להתאמץ הרבה. עד כאן השלישייה השנייה, שזה הדברים שמאריכים ימיו של אדם. השלישייה השלישית זה להפך, 3 דברים שמקצרים ימיו של אדם, וזה מי שמבקשים ממנו לקרוא בתורה לכולם, והוא לא רוצה בגלל הגאווה שלו, לומדים את זה מכיהוך חייך ואורך ימיך, שאם אתה לא קורא, אז זה מקצר את הימים. הדבר השני זה מי שמכבדים אותו לזמן על הכוס, והוא לא רוצה, את זה לומדים מ"ואברכה מברכך", שהשם אמר לאברהם, אבל זה כולל גם את זרעו של אברהם, ממילא מי שמברך אדם מישראל, גם הוא מתברך, ומי שלא, אז ימיו מתקצרים. והדבר השלישי זה מי שמנהיג את עצמו ברבנות, כלומר שיש לו איזשהו תפקיד של שררה ושלטון על אנשים אחרים, זה מקצר את ימיו, לומדים את זה מיוסף שמת לפני כל האחים שלו. אז זו הייתה השלישייה השלישית. השלישייה הרביעית זה 3 דברים שצריכים לבקש עליהם רחמים, כי אם לא, אז בדרך הטבע זה לא תמיד הולך טוב, וזה מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. מה המקור? אז מלך טוב זה לב מלך ביד השם, שנה טובה זה מתמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה וכו', וחלום טוב זה ממה שישעיהו אמר ותחל ממני והחייני, כלומר אתה השם נותן לי את החלום הטוב וזה מחיה אותי. עד כאן השלישייה הרביעית, רק תזכרו טוב שדיברנו עכשיו על חלום טוב, כי עוד מעט נתמקד בזה. השלישייה החמישית והאחרונה זה דבר די דומה לשלישייה הקודמת, וזה 3 דברים שהשם מכריז עליהם בעצמו, וזה רעב, שובע ופרנס טוב. מה המקור? רעב לומדים מי כי קרא השם לרעב, סובע מי וקראתי אל הדגן, ופרנס טוב מי ראה קראתי בשם בצלאל וכו'. עד כאן 5 השלישיות, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שהזכרנו את המינוי של בצלאל, הגמרא מביאה לגבי זה עוד 4 דברים. דבר אחד זה שלומדים משם שלא מעמידים פרנס על הציבור בלי לקבל את ההסכמה של הציבור. מאיפה רואים את זה? כי השם כביכול מתייעץ עם משה ועם עם ישראל לגבי המינוי של בצלאל, בזה שהוא אומר ראה קראתי למשה, כלומר בוא תראה שאני ממנה את בצלאל, כלומר בוא תסכים. ואותו דבר משה אומר לעם ישראל, ראו קרא השם בשם בצלאל, כלומר תסכימו למינוי. זה הדבר הראשון. הדבר השני לגבי בצלאל, שהוא נקרא כך על שם חוכמתו, שהוא כביכול היה בצלאל, כלומר שהוא ידע מה השם ציווה אפילו שמשה אמר לו אחרת. וזה לגבי הסדר של מה לבנות קודם את המשכן או הכלים, שמשה אמר קודם את הכלים, ובצלאל אמר אולי השם אמר לך קודם את המשכן, ובאמת הוא צדק. זה הדבר השני. הדבר השלישי זה שדורשים שבצלאל ידע לצרף את האותיות שמהם נבראו שמיים וארץ. לומדים את זה מזה שהוא מתואר בזה שיש לו חוכמה בינה ודעת, ובמשלי על בריאת העולם גם כן כתוב שהיא נעשתה בחוכמה בינה ודעת. זה היה הדבר השלישי על בצלאל, ועכשיו אגב זה עוד דבר שנאמר על כל מי שבנה את המשכן כתוב, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ומכאן לומדים שהשם מוסיף חוכמה למי שהוא כבר חכם, ואגב יש עוד מקור לזה וזה מיהב חוכמה לחכימין שכתוב בדניאל. אז אלה היו שלושה דברים על בצלאל שהובא בדרך אגב, ועוד דבר על בוני המשכן, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, שראינו חמש שלישיות שהראשון שבהם היה קשור לנושא של אתמול, וזה חולה, חתן וקלה. וזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו מתחילים את החלק השני. הנושא של החלק השני זה חלומות, וזה ילווה אותנו לאורך כמה דפים. אנחנו מדברים על זה כאן, כי מקודם הזכרנו שלושה דברים שצריכים רחמים, ואחד מהם היה חלום טוב, אז עכשיו מתמקדים בחלומות. עכשיו, לגבי חלומות, אנחנו הולכים לראות שיש כל מיני דעות איך להתייחס לחלומות ולמה הם מנבאים. יהיו דעות שלקחות אותם לגמרי ברצינות, ושבשביל שדברים רעים לא יקרו, צריך לתקן את החלום, כמו שנראה בהמשך. יהיו דעות שלקחות אותם חצי ברצינות, וזה שהם אומרים שזה נכון, אבל זה תלוי איך מפרשים את החלום. ויהיו דעות שלא לקחות אותם ברצינות בכלל, ואומרים, "אתה פשוט חולם על מה שחשבת במהלך היום." זה באופן כללי המגוון של ההתייחסויות שנראה לחלומות, אבל נראה עוד הרבה דברים חוץ מזה, והפעם נעשה את זה כן לפי סדר הגמרא, ונחלק את הדיון בגמרא לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שש מימרות של הרב חיסטה לגבי חלומות, שהוא באופן כללי כן לוקח ברצינות את החלומות, אבל לא לגמרי, ואנחנו נראה שיש הבדל קצת בין השלוש המימרות הראשונות שלו לבין השלוש האחרונות. המימרה הראשונה שלו זה שהחלום הכי גרוע שאדם יכול לחלום זה שהוא חולם שהוא מתענה בחלום. המימרה השנייה זה שחלום שלא נפטר זה כמו איגרת שלא קראו אותה. כלומר, בעצם ההשפעה של החלום תלויה בזה שאתה פותר את החלום, ואם לא פתרת, אז בעצם לא קרה כאן כלום. אבל אם כן פתרת, אז באמת יש משמעות לחלום. המימרה השלישית זה שגם בחלום שכן מתקיים, לא הכל מתקיים, יש גם פרטים קטנים שהם בשביל לקשט, ולא צריך לתת משמעות לכל פרט בחלום. עד כאן שלוש מימרות שלו שבאופן כללי החלומות כן מתקיימים וצריך להתייחס אליהם. עכשיו נראה עוד שלוש מימרות שלו שאומנם החלומות מתקיימים, אבל לא בדיוק כמו שיש בחלום, אלא באופן כללי. כלומר, אם חלמת שיהיה לך משהו טוב, אז עצם זה שאתה שמח, זה כבר המשהו הטוב, ובזה נגמר הקיום של החלום. ואותו דבר לגבי דבר רע, שעצם העצבות על החלום הרע זה עצמו הקיום של הרע, ובזה נגמר הקיום של החלום. זאת המימרה החמישית שלו, ממילא נחזור עכשיו למימרה הרביעית שלו, הוא אומר, עדיף חלום רע מחלום טוב, כי החלום הרע מביא אותך לדאגה ולתשובה, ובזה כאמור החלום בעצם כבר התקיים, כך שאין מה לדאוג יותר, אז יוצא שהרווחת שחזרת בתשובה בלי שקרה שום דבר רע. זאת המימרה הרביעית, כאמור את החמישית ראינו, והמימרה השישית זה שהשם מביא חלום כאילו שהוא נותן לך מלכות בשביל שתחזור בתשובה, זה משתלב עם אותו עיקרון שהוא אמר מקודם. עד כאן המימרות של הרב חיסטה, שכאמור בשלוש הראשונות הוא התייחס לחלום בצורה מאוד רצינית, בשלוש האחרונות הוא מצמצם את זה בזה שמטרת החלום היא בעיקר חינוכית, ואפשר לקיים את מה שנאמר בחלום על ידי עצם העצב והשמחה מהחלום עצמו. עד כאן הסעיף הראשון לגבי חלומות, ואנחנו עוברים לסעיף השני שהוא גם משולב עם הסעיף הראשון. בסעיף השני הכנסנו שלוש מימרות של המוראים שבאופן כללי אומרים את אותו עיקרון, שכן מתייחסים לחלום ברצינות, אבל לא לכל החלום. יש פרטים בחלום שהם פשוט חלק מהאווירה והקישוט של החלום, ולא לכל פרט צריך למצוא פתרון. מי אומר את זה? אז קודם כל רב חיסטה שראינו בסעיף הראשון. השני זה רב יוחנן בשם רב שמעון בר יוחאי, שלומד את זה ממעלה תבן את הבר, שכמו שבבר, כלומר תבועה, יש קש, גם בחלום יש דברים בטלים. זה השני, השלישי זה רבי ברכיה, שהוא לומד את זה מיוסף, שחלם שגם אמא שלו תשתחווה לו, למרות שאמא שלו רחל כבר נפטרה כשהוא חלם. עד כאן הסעיף השני לגבי זה שלא הכל מתקיים. הסעיף השלישי זה רבי לוי, שהוא לוקח ברצינות את החלום, והוא אומר שצריך סבלנות, ויכול לקחת לחלום טוב להתגשם אפילו 22 שנה, כמו שקרה אצל יוסף שהוא חלם בגיל 17, ורק אחרי 22 שנה יעקב והאחים באו והשתחוו לו. הסעיף הרביעי זה רב הונה, שבדומה קצת לרב חיסטה, גם כן רואה בחלום איזשהו תפקיד חינוכי, שעצם הבעלה מהחלום זה עצמו יכול לחפר על חטאים ולגרום לאדם לעשות תשובה, ולהפך לגבי חלום טוב, וממילא הוא אומר שלאדם צדיק מראים דווקא חלום רע בשביל לחפר לו על החטאים המעטים שיש לו, ולאדם רשע להפך. זה מה שאומר אבונה, ועל זה נראה עכשיו חיזוק מברייתא וקושייה. החיזוק זה שבברייתא כתוב שדוד אף פעם לא ראה חלום טוב, ואחיתופל שהיה רשע אף פעם לא ראה חלום רע. זה החיזוק, ועכשיו קושייה מהפסוק לא תאונה אליך רעה, שדורש על זה רב ירמיה בר אבא, שלצדיק לא קורה שום דבר רע, ואפילו לא חלומות רעים. אז לכאורה זה ממש סותר את רבונה, שאמר שדווקא לצדיק מביאים חלומות רעים, וכאן כתוב שלא מביאים לו חלומות רעים. עונה הגמרא שתי תשובות, שאת הראשונה הגמרא דוחה. התשובה הראשונה זה שבאמת הוא עצמו לא רואה חלום רע, כך שזה מסתדר עם הפסוק לא תאונה אליך רעה, אבל מצד שני מראים למישהו אחר חלום רע עליו, ואותו אדם יבוא לספר לו וזה יגרום לו לעשות תשובה, כמו שרבונה אמר. זאת תשובה ראשונה, הבעיה עם זה זה שאז יוצא שלצדיק אין שום חלום, כי חלום טוב אמרנו שלא מראים לצדיק, וחלום רע אמרנו עכשיו שגם כן לא מראים לו, והרי רבי זירא דרש שמי שלא רואה שום חלום שבעה ימים הוא נקרא רע, אז לא יכול להיות שהצדיק הוא רע. לכן עונה הגמרא תשובה שנייה שהיא עושה סוג של פשרה, והיא אומרת באמת גם הצדיק עצמו כן רואה את החלומות הרעים, אבל כשהוא קם הוא לא זוכר מה הוא רע, הוא רק זוכר שהיה לו חלום רע. ממילא מצד אחד כיוון שהוא זוכר שהיה לו חלום רע אז הוא יעשה תשובה, וזה מסתדר עם מה שרבונה אמר שלצדיק מראים חלום רע. מצד שני הוא לא כל כך נבהל כיוון שהוא לא זוכר את החלום, וזה מסתדר עם הדרשה לפסוק לא תאונה אליך רעה. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי החלומות של הצדיק מרים חלום רע. הסעיף החמישי יהיה הסעיף הכי ארוך בנושא הזה, וזה מתחיל בשליש העליון של עמוד ב', וכאן הגמרא מביאה אוסף של ארבע מימרות שאפשר לומר שכולם בעצם מציעים איזשהו פתרון למה קורה כשאתה חולם חלום רע. לזה נצרף עוד מימרה שראינו מקודם ברב חיסטה, כך שסך הכל נראה חמישה פתרונות. אז הפתרון הראשון שכאמור ראינו כבר מקודם בסעיף הראשון, זה שאומר רב חיסטה שחלום שלא פתרו אותו אז לא קרה כלום. כלומר, אם אתה לא רוצה שיקרה הדבר הרע של החלום, פשוט אל תפתור את החלום. זה הפתרון הראשון. הפתרון השני מובא כאן בשם רבי יוחנן, שהוא אומר שאפשר לעשות הטבת חלום בפני שלושה אנשים. איך עושים את זה? הולכים לשלושה אנשים ויש נוסח שאתה אומר, שבאופן כללי זה אומר שאתה אומר להם לא שראית חלום רע, אלא אתה אומר שראית חלום טוב, ומאשרים שהוא באמת טוב ושהוא באמת יהיה טוב, ואז הם אומרים תשעה פסוקים, שלושה מתוכם זה פסוקים שמדברים על הפיכה מרע לטוב, שלושה נוספים זה פסוקים של פדיון, כלומר הצלה, ושלושה נוספים זה פסוקים שמוזכר בהם שיהיה שלום. אז זה היה הפתרון של רבי יוחנן לחלום רע לעשות הטבת חלום. הפתרון השלישי הוא לא ממש לחלום רע, אלא יותר לחלום שאתה לא ממש בטוח מהו, האם הוא חלום טוב או חלום רע, אז אומר או המימר או מרזוטרא או רב אשי שיש נוסח שאומרים בברכת כהנים, יש נוסח ארוך יותר ונוסח קצר יותר אם אתה לא תספיק, שזה מחזק את החלום אם הוא היה חלום טוב ומרפא את החלום אם הוא היה חלום רע. אז זה הפתרון השלישי. עכשיו רק בסוגריים, כיוון שהזכרנו את המימר מרזוטרא או רב אשי ואמרנו שאחד מהם אמר את אותו תיקון לחלום בברכת כהנים, אז נזכיר גם את מה שהשניים האחרים אמרו. אז אחד הביא שיטה להימנע מעין הרע כשאתה נכנס לעיר, ואחד אמר שכשאתה חולה אז אל תגיד לכולם ביום הראשון אלא רק ביום השני. בכל אופן עד כאן הפתרון השלישי לחלום רע. הפתרון הרביעי זה של שמואל, שבמידה מסוימת הוא יוצא כנגד כל ההתייחסות הרצינית לחלומות, והוא אומר שכשיש לך חלום רע, פשוט אומר את הפסוק וחלומות השווא ידברו, כלומר אין משמעות לחלומות, זה סתם חלומות שווא. עכשיו את זה הוא אמר דווקא על חלום רע, על חלום טוב לעומת זאת הוא אמר את הפסוק בחלום אדבר בו, שהשם מדבר על הנביאים בחלום, כלומר דווקא חלומות זה דבר רציני כשזה חלום טוב. אז זה שמואל, שלחלום רע הוא הביא פסוק שלא נותן חשיבות לחלום, ולחלום טוב כן נותן חשיבות. ואגב זה, הגמרא מביאה את רבא שמסביר את הסתירה בין שני הפסוקים, והוא דווקא לא הסתדר עם שמואל, הוא אומר שזה תלוי איך הגיע לך אותו חלום. אם על ידי מלאך, אז זה כן רציני. אם על ידי שד, אז זה לא רציני. בכל אופן זה לא הסתדר עם שמואל שהוא לא חילק בין מלאך לשד, אלא בין חלום טוב לחלום רע. הפתרון החמישי, שהוא מאוד דומה לפתרון הראשון של רב חיסטה, שפשוט אל תפתור את החלום, הפתרון החמישי אומר, תפתור את החלום, אבל תפתור אותו בצורה טובה, כי הכל הולך אחר הפה, כלומר, הכל הולך לפי הפתרון. זה הפתרון החמישי, והגמרא מביאה שתי מימרות בפתרון הזה, אחד של רבי בנה, שמספר שהיה לו חלום והולך ל-24 פותרי חלומות, כולם פתרו לו אותו בצורה שונה, וכל הפתרונות התקיימו, כלומר, הכל הולך לפי הפתרון. המימרה השנייה זה שרבי אלעזר מביא לזה גם מקור, וזה מהחלומות של שר המשקים ושר האופים, שכתוב, "היי כאשר פתר לנו, כן היה", ודורשים שבגלל שהוא פתר לנו, ככה היה, כלומר הכל הולך לפי הפתרון. עד כאן הסעיף החמישי, שבו ראינו חמישה סוגים של פתרונות לחלומות רעים. הסעיף השישי, שמתחיל חמש שורות לפני סוף עמוד ב', אומר רבי יוחנן, יש חלומות שהם חזקים במיוחד ומתקיימים, וזה חלום של שחרית, כלומר חלום שחולמים כשכבר בוקר לפני שמתעוררים, וחלום שמישהו אחר חולם עליך, וחלום שכבר בתוך החלום אתה גם חולם על הפתרון שלו, ויש אומרים שגם חלום שנשנה פעמיים. עד כאן הסעיף השישי, והסעיף השביעי והאחרון, שכאן דווקא הגמרא מערערת על הרצינות של החלומות, וזה שאומר רבי יונתן שאדם חולם מהירורי ליבו, כלומר מה שהוא חשב במהלך היום, על זה הוא יחלום בלילה. זה מה שאומר רבי יונתן, והוא גם מביא לזה מקור מפסוק. המקור זה מדניאל, שדניאל אומר לנבוכדנצר, אנט מלכה רעיונך על משכבך סליקו. כלומר, הרעיונות שלך במהלך היום, הם עולים על משכבך בלילה בחלומות, וגם יש עוד מקור מהפסוק הבא, ורעיוני לבבך תנדע, אתה יודע בלילה את מה שחשבת בלב ביום. זה המקור מפסוק, רבא גם מביא לזה ראיה מהמציאות, הוא אומר עובדה שאנחנו לא חולמים על דברים שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם, אנחנו לא חולמים על דקל שעשוי מזהב, כי תמיד החלומות הם קשורים לעולם הדמיון שלנו, והגמרה מסיימת בשני סיפורים דומים שבאמת כך קרה שלשמואל הגיע שבור מלכה, מלך הפרסי, ולרבי יהושע ברבי חנינה הגיע הקיסר הרומי, ושניהם אמרו להם דבר דומה, הם אמרו להם אתם היהודים חכמים, בוא תגיד לי מה אני אחלום הלילה, ושניהם ענו להם אתם תחלמו שהשני, כלומר הפרסי את הרומי והרומי את הפרסי, ישבו אתכם. והם דאגו וחשבו על זה כל היום, ובאמת מרוב שהם חשבו על זה בלילה, על זה הם חלמו. בזה הגענו לשורה העשירית בנונבה ועמוד א', נעצור כאן, מחר נמשיך בענייני החלומות, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו חמש שלישיות, שהראשון בהם קשור למה שראינו אתמול לגבי מי חייב לברך הגומל. השלישייה הראשונה זה שלושה שצריכים שימור, חולה, חתן וקלה, יש שהוסיפו גם חיה, אבל ותלמיד חכם. השלישייה השנייה זה שלושה דברים שאם מעריכים בהם זה מעריך את ימיו, וזה מי שמעריך בתפילתו, בתנאי שהוא לא מעיין בה, מי שמעריך על שולחנו וכך הוא יוכל לתת צדקה לעני, ומי שמעריך בבית הכיסא, בתנאי שהוא לא מתכופף יותר מדי. השלישייה השלישית זה שלושה דברים שמקצרים ימיו של אדם, וזה שהוא לא מוכן לקרוא בתורה, והוא לא מוכן לזמן, והוא מנהיג עצמו ברבנות. הדבר הרביעי זה שלושה דברים שצריכים רחמים, וזה מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. שימו לב לחלום, כי נדבר על זה בחלק הבא. השלישייה החמישית זה שלושה דברים שהשם מכריז עליהם בעצמו, וזה רעב, סובה ופרנס טוב. את הפרנס טוב למדנו מבצלאל, וממילא גם הזכרנו עוד שלוש דרשות לגבי בצלאל. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני נכנסנו לענייני החלומות, לגבי זה ראינו שבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שש מאמרות של הרב חיסטה, שהוא אמר שהחלום הכי גרוע זה חלום של תענית, ושחלום שלא פתרו אותו לא מתקיים, ושלא כל הפרטים מתקיימים. ומצד שני הוא ממתן קצת את החשיבות של החלומות, והוא אומר שהחלום יכול להתקיים בעצם הדאגה והשמחה על מה שחלמת, ושיש לחלום תפקיד מוסרי לגרום לך לדאוג ולעשות תשובה. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שלוש מאמרות לגבי זה שלא כל הפרטים בחלום מתקיימים. בסעיף השלישי ראינו שצריך סבלנות, וחלום יכול לקחת גם 22 שנה להתקיים, לומדים את זה מיוסף. בסעיף הרביעי גם רב הונא הלך בכיוון החינוכי, ואמר שלאדם טוב מראים דווקא חלום רע, בשביל שהדאגה הזאת תחפר לו על החטאים הקטנים שיש לו. הגמרא הקשתה על זה מהפסוק לא תאונה אליך רע, וענינו שבאמת מראים לו חלום רע, אבל הוא לא ממש זוכר אותו, ולכן מצד אחד הוא יעשה תשובה, ומצד שני זה לא כל כך מטריד אותו, כי הוא לא זוכר על מה הוא חלם. בסעיף החמישי ראינו אוסף של דרכים לפתור חלום רע. הדרך הראשונה שראינו מקודם זה פשוט לא לפתור את החלום, כי הכל הולך לפי הפתרון. הדרך השנייה זה לעשות הטבת חלום אצל שלושה אנשים. הדרך השלישית, כשאתה לא בטוח אם זה חלום טוב או רע, זה איזשהו תיקון שאומרים בברכת כהנים. הדרך הרביעית זה שמואל שעל חלום רע היה אומר וחלומות השווא ידברו, על חלום טוב הוא אמר בחלום אדבר בו. והדרך החמישית זה שכל החלומות הולכים אחר הפה, אז פשוט ייתן פתרון טוב. בסעיף השישי רבי יוחנן אמר שיש כמה חלומות שהם חזקים במיוחד ומתקיימים, וזה חלום שחרית, חלום שחלם עליו מישהו אחר, וחלום שכבר בחלום יש את הפתרון. והסעיף השביעי והאחרון זה רבי יונתן, שהוא אומר אדם חולם מהרהורי ליבו, כלומר הוא מתייחס פחות ברצינות לחלומות, והגמרה מסיימת בשני סיפורים שבאמת כך קרה, ששמואל אמר לשבור מלכה, ורבי יהושע ברבי חנינה אמר לקיסר מה הם יחלמו, ובאמת הם חשבו על זה ועל זה חלמו כל טוב.